כתובו דף פבב, שש שורות מלמעלה. גופה אמר שמואל, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, מחול, ואפילו יורש מוחל. אמר בהונה ברי דרב יהושע, והיא פיקחו, מרקש לזוזה, וכתב לשטרה בשמה. אמר שמואל, אדם שמחר שטר חוב לחברו, דהיינו, ראובן הלווה 1,000 זוז לשמעון. הלך ראובן ומחר את השטר הזה ללוי. בדרך כלל השטר כזה נמכר יותר בזול. דהיינו, ראובן מוכר את זה ללוי תמורת 800 זוז, דרך משל. אם לאחר מכן הלך ראובן והוא מחל על החוב לשמעון, הדין הוא ששמעון פטור מלשלם כלום ללוי, לא חייב. למה? נאמרו בכך כמה טעמים בראשונים. לפי הרמב״ם פרק ו' מלכות מכירה, יעריף, והרים כך. מן התורה אי אפשר למכור שטר חוב. למה? עבד לווה לאיש מלווה. הלווה השתעבד למלווה בלבד, ולא לאדם אחר. זה לא משהו ממשי, זה לא חפץ, זה שעבוד. הדבר הזה מן התורה אי אפשר למכור. רק חכמים תקנו שיהיה אפשר למכור אותו. וכיוון שמן התורה באמת הלווה משועבד למלווה בלבד, לפיכך, למרות שמדרבנן אפשר למכור, מכל מקום, אם אותו המלווה מחל על ההלוואה, הרי שזה מחול. מאת הגמרא, אמר בונה ברד רבי יהושע, אם הלוקח הזה הוא פיקח, אז בשעה שהוא בא לקנות את השטר מהמוכר, לפני שילכו ויעשו איזה קנוניה ביניהם, המלווה והלווה, יאמר לו אותו הלווה שמעון, למלווה, תשמע, אתה הרי כבר מכרת את השטר, מכרת אותו ב-800 זוז, הפסדת 200 זוז, בוא נעשה עסק, אני ארוויח ואתה תרוויח, אני אשלם לך 400 זוז, אתה תרוויח, וגם אני ארוויח, אשלם לך 400 זוז ואתה תמחל לי על החוב, ומי יפסיד את הכל? לוי. אומר, אם הלוקח, אם לוי הזה הקונה, הוא פיקח, לפני שיתכננו להם איזה מזימה, איזה עלילה, המלווה והלווה, ילך ללווה, יהיו, תראה, אתה יודע, אתה חייב לראובן, חייב לו 1,000 זוז. אני רוצה לקנות ממנו את השטר, אבל בתנאי אחד, שתכתוב לי שטר חדש, שאתה חייב לי 1,000 זוז. את השטר ההוא אנחנו נקרא, ואתה תכתוב שאתה חייב לי. באופן שכזה, כיוון שעכשיו הלווה שעבד עצמו בשטר לקונה, נגמר. אפילו אותו ראובן המלווה ימחל, לא יעזור כלום, כי יש שטר חדש על שמו של לוי. אמר הממור, מה נדעין דינה דגרמה, מגבה בהדמי שטרה מעליה, מה נדעין דינה דגרמה, מגבה בהדמי ניירה בעלמה, הבא עובדה וכפיה הרפרם לרבשי, והגבה בהקי קשורה לצלמי. אמר הממור, מה עושה עכשיו אותו לוי? לוי עכשיו הפסיד כל כספו, מכרו לו שטר, ואין פה כלום, הוא לא יכול לגבות בזה, משמעון שום דבר, מהלווה. אז אומר כך, יש לנו דין גרמה בנזקין, שהוא פטור, ודין של גרמה בנזקין שיש מחייבים. ונסביר. אדם שהזיק את חברו חייב, אבל אדם שרק עשה גרמה בנזקין, כגון, בהמת חברו הייתה בתוך הרפת סגורה, תוך החצר, חצר סגורה, בא אדם ופתח את הדלת של החצר, והבהמה יצאה ועבדה, נעלמה. אותו אדם שפתח את הדלת, הוא לא הזיק בידיים, הוא רק עשה, גרם נזק, זה נקרא גרמה בנזקין, הוא פטור. אבל יש דבר שנקרא גרמה. מה זה גרמה? יש כמה דוגמאות, ראשי מציין לדוגמה אחת. כידוע, אסור לזרוע תבואה, חיטים, סעורים וכדומה, ליד קרם. ואם האדם זורע, הכל נאסר בענה. מותר לזרוע זה לצד זה, בתנאי שיש גדר מפרידה. עכשיו, אדם שהיה לו קרם בחברו, זרע בשדה שלו תבואה, חיטה. אבל, כדי שלא יהיה איסור של קרם והכל יהיה אסור בהנאה, מה הוא עשה? הוא שם גדר ביניהם, בין הכרם של חברו לתבואה שלו. הגדר נפלה. אמרו לו, חיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו גדור. בנה אותה, עוד פעם נפלה, אומרים לו גדור. עוד פעם נפלה, נתייאש מלגודרה. אמר, טוב, די, אין לי כוח, שישאר ככה. אין, לא. אם ככה, ברגע שהתבואה ממשיכה לגדול, לצמוח, הכרם ממשיך לגדול, ממילא זה נאסר בהנאה. כל זמן שהוא עמד לגדור, אז זה בסדר, זה לא נאסר. אבל אם תיאש מלגודרה, הרי זה נאסר בהנאה. ואותו אדם שהיה צריך לגדור, זה בעל החיטים, הוא חייב באחריותן, הוא חייב לשלם לבעל הכרם. ככה אומר רבי מיר, למה? הוא אומר שנבדל בגרם בנזקין שפטור לבין גרמה, גרמה בנזקין שחייב. מה ההבדל ביניהם? יש ראשונים שמסבירים שזה מקומות שראו חכמים לקנוס ולהחמיר יותר. אבל יש הראש מסביר לו, אומר שהבדל בין הדברים. יש כמה הבדלים בין גרמה לבין גרמה בנזקין. בגרמה זה לא היה, בגרמה בנזקין זה לא היה בטוח שבהמה צא, אולי כן, אולי לא. כאן זה ודאי שיהיה. ולא רק זה, אלא הוא עושה נזק, הוא עושה פעולה בתוך ממון חברו, כגון כאן. יש כאן תחיתים, שאם אין גדר ביניהם, אז הם בעצם מעורבים בתוך הכרם של חברו. אז ברגע שהתייאש מלגודרה, אז קודם כל הנזק הוא ודאי, והוא מיידי, זה נקרא שהוא עושה פה פעולה, הוא עושה פה בעצם עירוב בתוך ממון של חברו, עושה מערב את התבואה, את החיטים, בתוך הכרם של חברו. לפיכך זה נקרא גרמה בנזקין, ובזה חייב. מה זה חייב? חייב לפי דעת רבי מאיר. החיים חולקים עליו, שאומרים גם גרמה בנזקין פטור. אבל יש אמוראים שאכן פסקו כדעת רבי מאיר, וככה היו מחייבים בפועל הלכה למעשה. ויש אמוראים שלמעשה לא היו מחייבים בגרמה בנזקין. כך אומר הממור, אם אותו אדם שמחר שטר חוב לחברו, ולאחר מכן מחל וויתר על החוב ללווה, הדין בדבר הזה לפי אותם אמוראים, שהם דנים דינה דגרמה בנזקין, אם כן ממילא, אותו המלווה ישלם לקונה דמי שטרי מעליה. מה הכוונה? כמה כתוב בשטר? 1,000 זוז, שלם את כל 1,000 זוז, לא רק את הסכום שהוא קנה, הוא קנה את זה ב-800 זוז, לא, 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 דמי שטרה מעליה, מעליה כלומר את כל 1,000 זוז בשלמותם. אבל מי שלא דין דינה דגרמה, אז הוא אומר, מה קנית? שעבוד, שעבוד זה אוויר, זה לא משהו, זה קניין רוחני. אלא מה יש לך פה? את הנייר, הנייר זה משהו גשמי שקנית. הנייר נחיים צריך לשלם לך, יש לך את הנייר, מה אתה רוצה? הנייר מצא אצלך. אז אכן מלא, אין, לא, לא צריך שלם לו שום דבר בשעה שאותו המוכר מחל על ההלוואה הזו. מתגמר, היה מעשה כאחד כזה שמוכר, שמחר שאת החוב מחל על החוב ללווה, וכפר אפרם את רבשי, כלומר הוכיח אותו עוד ראיות, עוד ראיות, עד שכנע את רבשי, כדי שיגווה מהמוכר לאותו הלוקח את הכל, עד סוף פרוטה האחרונה, ידקדק שלא יישאר שום דבר. כי קשורה לצלמה. אדם לוקח קורת עץ, קשורה זה קורה. לפעמים משתמשים בקורה הזו לבנייה, אז אם לפעמים לא חלקה, לא נורא, זה בסדר. אבל כאשר צריכים להשתמש בה, לאיזה, לעשות בצורות, כמו איזה פיסול, לפסל משהו דקורטיבי, איזה עיצוב מיוחד, אז חייבים שזה יהיה חלק חלק. ככה גם כן דקדק, שיהיה הכל חלק חלק. שהמוכר הזה ישלם עד סוף פרוטה האחרונה לאותו הלוקח. אמר הממור משמה דרב חמה, היימן דיקה עלי כתובת אישה ובעל חוב, ואית לארעה ואית לזוזה, לבעל חוב מסלחינן לבזוזה, לאישה מסלחינן לה בארעה, היי כדינה והי כדינה, ואילה יקה אל אחד ארעה, ולה חזיה אלה לחד, לבעל חוב יבינן לה, לאישה לא יבינן לה, מה יתעמה? יותר מה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. אמר הממור משמה דרב חמה, היודעים, אדם שילבה לחברו כסף, כשהוא בא לגבות את חובו, ויש ללווה גם כסף וגם קרקע, לא יכול הלווה לומר לו, תיקח את הקרקע, לא. מה הלוויתי לך? כסף. מה אתה חייב להביא לי? כסף. רק אם אין כסף, אז לוקחים קרקע. לעומת זה בכתובת אישה, הדינו, אדרבה, אם יש לבעל גם כסף וגם קרקע, היא לוקחת קרקע. למה? כי מעיקרה, בשעה שהיא נישאה, על מה היא שמחה? על זה שיש לו קרקעות ותוכל לגבות מהם. לכן כתחילה היא מקבלת קרקע. אומר לנו אם כן, הממור, אדם כזה שיש עליו שתי תביעות, האישה תובעת כתובתה, והמלווה דורש שיחזיר לו את חובו. ולנתבע יש שני דברים, גם כסף וגם קרקע. הדין הוא ברור, את הכסף משלמים למלווה, ואת הקרקע לאישה, כל אחד כפי דינו. מה הדין אם יש אך ורק קרקע בלבד? והקרקע הזו לא גדולה, אי אפשר לשלם בה גם לאישה לכתובה וגם למלווה, אלא אך ורק לאחד בלבד. אז מה הדין בדבר הזה? משלמים את זה למלווה. למה? אם תיתן את הקרקע לאישה והמלווה לא תשלם לו כלום, אז נמצא את הנועל דלת בפני מלווים. כי אדם יגיד שמה לי, מה אני מרוויח שאני מלווה הלוואות? הרי ריבית אסור לקחת. אני עושה שם שמיים. בסוף גם הלוויתי, גם לא קיבלתי כלום. מה הרוויתי מזה? לכן, אל תיתן את הקרקע לכתובת אישה, אלא למלווה. לעומת זה, תגיד לי אם ככה גם אישה לא תרצה להתחתן, כמו שהמלווה לא רוצה להלוות, אישה לא רוצה להתחתן. לא נכון. אישה תרצה להתחתן. למה? כי יותר ממה שהאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. ואם כן, חשוב לה, היא לא אומרת, אולי בסוף לא יהיה לו במה שם את הכתובה, היא לא חוששת מכך. ולכן אנחנו אומרים שהיא לא תקבל את הקרקע. כותב ראשי, כל זה דווקא בתנאי שאכן שתי השטרות, ההלוואה והכתובה, היו באותו יום. אבל אם שטר הכתובה היה קודם לכן, אז ודאי, הזכויות שלה קודמים, ולכן היא מקבלת את הקרקע, אף על פי שהשטר של ההלוואה הוא הלוואה, כיוון שהוא מאוחר יותר, הוא זכותו פחותה יותר. אמר לרפפה לרב חמה, ודאי דאמרית ומשמה דרבה, האימן דמסחי בהזוזה, ואית להרעה ואתה בלחוב וקראת אבע מיני, ואמר לה, זי שקול מהרעה, אמרינן לה, זי לזבין את, ואייתה, הב לה, אמר לה, לה, אמה לגופה דעובדה הכי הווה, מתולה מעותיו בגוי הווה, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו בו שלא כהוגן. מה לרפפה לרב חמה? ודאי, כלומר, האם זה אמת? מה שאמר, שאתם אמרתם משמו של רבה, שאדם שהלווה כסף לחברו, ואין ללווה כסף לשלם, יש לו רק קרקע בלבד. שאנחנו אומרים ללווה, אין לך זכות להגיד לו, טוב, קח את הקרקע. לא. אלא עליך אתה הלווה לתרוח, למכור את הקרקע, ותביא את הכסף, ותשלם לו כסף למלווה. האם זה נכון? ככה אמרת בשמו של רבה? אמר, מה פתאום? לא? לא אמרתי כך. אמר לו, אז אם ככה, תספר לי, שואל אותו רב פפה, תספר לי מה המעשה שהיה, שעל פי זה הבינו אנשים, שככה רבה אמר. אמר, היה אדם אחד, שהוא לווה כסף, וכשדרשנו ממנו שישלם, הוא התחמק. הוא אמר, לא, הכסף הזה זה לא כסף שלי, זה כסף שייך לגוי. אנחנו יודעים בו שהוא שקרן, זה לא נכון, זה כסף שלו. אבל הוא היה מתחמק, הוא אומר, לא, זה לא שלי. יש לו קרקע. את הקרקע, יודע שקשה, תרחה גדולה, זה לא קרקע עידית. קשה למכור אותה. אז לכן הוא רצה ככה להתחמק. אז מה עשה רבה? אמר לו, כן, אין בעיה. הכסף של הגוי, של הגוי, יודעים שהוא משקר. הוא עשה שלא כדין, לכן מה עשינו לו? אמר לו רבה, לך אתה תמכור את הקרקע, תתרח במחירתה, שלם למתווך, ועד שאתה תביא את הכסף מזומן לאותו המלווה. אז רק שם, בגלל שהוא עשה שלא כהוגן, עשו בו שלא כהוגן, בדרך כלל, אם אין ללווה כסף לשלם, לוקחים ממנו קרקע, מביאים את הקרקע למלווים. אמר לי רב כהנה לרב פפה, לידך דאמרת, פריעת בעל חוב מצווה. אמר, לני חליד יעביד מצווה. מהי? אמר לי, תעניה, במה דברים מורים במצוות לא תעשה? במצוות עשה, כמו שאומרים לו, עשה סוכה ואינו עושה, לולה ואינו עושה, מכין אותו, עש תצא נפשו. יש לנו הלכה שאומרת שאף איש פרעת בעל חוב מצווה, אם אדם מת והניח ילדים קטנים, בית הדין לא יורד לנכסי הילדים הקטנים, לקרקעות שלהם, כדי לשלם בזה את החוב של אביהם. מחכים עד שיגדלו. מה הסיבה לכך? נאמרו שני טעמים בגמרא. טעם אחד, אולי באמת אבא שלהם שיהיה חלק מהחוב. כשיגדלו, ימחפשו, יבדקו, אבל עכשיו ילדים קטנים עדיין לא יודעים איך לחפש, להביא ראיות שאבא שלהם אולי שילם את החוב. זה טעם אחד. טעם אחר, זה אמר אותו רפפה, בגלל מה הסיבה שיש חובה לשלם את החוב. כי יש לנו כלל פריעת בעל חוב מצווה, ויות שאבא שלכם יש לו בעל חוב, יש לכם מצווה של לפרוע לו את החוב שלו. כל זה רק בילדים שכבר עברו גיל בר מצווה. אבל אם הם קטנים, לבני מצוות, ולכן מלא אין עליהם מצווה, ולכן בית הדין לא יורד לנכסיהם. אמר לו, לפי דבריך שאתה אומר שפריעת בעל חוב מצווה, מה הדין באדם שלווה כסף מחברו? עכשיו אותו אדם הזה אומר, רגע רגע, למה אני צריך שלם? כי יש לי מצווה, אני לא רוצה לעשות את המצווה, מה נעשה לו? אין מה לעשות לו, באמת הוא פטור מלשלם? אמר לו, לא, שנינו. באמת דברים אמורים שאדם שעבר עבירה מקבל 39 מלכות, זה רק בעבירה שלא תעשה, אבל במצוות תעשה. הוא לא רוצה ליטול לולב, לא רוצה לעשות סוכה, מקין אותו עש תצא נשו. שואל רשי, למה? מה ההבדל? תשובה היא, העבירה שהוא עבר לא תעשה, אכל נבלה או טריפה, זה בא בתור עונש. עונש? יש גבול לעונש, 39 מלכויות ולא יותר מזה. אבל כאשר אנחנו רוצים לגרום לאדם שקיים מצווה, אז אפילו 1,000 מכות, עד שיקום ויעשה, מקין אותו, עד שיעשה את המצווה. וזה לא דווקא לגבי עשה. ראשונים מוכיחים שזה גם לגבי לא תעשה. וזה לא דווקא בדין, אפילו כל אדם. מה ראיה? כתוב בקמה, אם אדם שיש לו עבד, נרצע, הגיע שנת היובל, לא רוצה לצאת. בעל הבית מכה אותו, צא מהבית שלי, צא. הגיע היובל, תצא החוצה. למה יכול להקות אותו? מפני שיש כאן מצווה שבידו לקום ולעשות, להשתחרר. הוא לא רוצה, יכול להקות אותו. אז מה החילוק בין לא תעשה לעשה? לא תעשה זה דבר שכבר עבר, עונש. ואילו כאן בידו לקום לקיים את המצווה, בין עשה ומצוות לא תעשה. אם אלא מכין אותו עד שיקום ויקיים אותה. בעם הנה רמי ברחמה מרב חסדה. הרי זה גיתך ולא תתגרשי בו אלא לאחר 30 יום. והלכה והיא ניחתו בצידי רשות הרבים. מה הוא? אמר לה, אינה מגורשת מדרב ושמואל. דרב ושמואל דאמרת רבי הוא. והוא שצבורים מונחים ברשות הרבים. בצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו. שאל רמי ברחמה את חמיב רב חסדה, אמר לו, מה הדין באדם שאמר לאשתו, הרי זה גיתך, אבל לא תהיה מגורשת היום, אלא רק בעוד 30 יום. היא הלכה, לקחה את הגט הזה, הניחה אותו בצידי רשות הרבים. מה זו רשות הרבים? רשות הרבים זה המקום שכולם הולכים. בצד סמוך לכתלים, שם אנשים לא הולכים. בכוונה שמים שם בעלי הכתלים, בעלי החצרות, שמים כל מיני אבנים מחודדים, וזכוכיות וכדומה, כדי שאנשים והקרונות, הפרות, הבהמות, לא יצמדו לכתלים שלהם ויפילו להם את הכותל של החצר. אז לכן אין דרך בעיני אדם לדחק בצדי הדרכים. אז היא הלכה ושמה את זה ברצפה שמה, צמוד לכותל של רשות הרבים. נקרא את זה רשות הרבים. היא ניחה את זה שם. עכשיו הגיע היום השלושים, האם היא מגורשת? ואחת על הסיר וכתוב נתן בידה. זה לא ממש בידה. אבל היא שם את זה בצדי רשות הרבים. האם נאמר שהיא מגורשת או לא? אמר לו, אינה מגורשת. למה? כי זה לא נקרא מקום שלה. מילן דרב ושמואל. דרב ושמואל אמרו, אמרנו במשנה למעלה, לפני שני דפים, דף פדלת, עמוד א', אמרנו שמה, אדם שמת והניח פירות תלושים, ויש לו בעל חוב, ויש לו כתובת אישה לשלם, הרי הם לא יכולים לגבות אלא רק עם קרקעות, ואין לו קרקעות, אבל יש פירות שהם תלושים. אמר ביטרפון, אם הפירות האלו לא נמצאים ברשות היורשים, אז מי שקדם ותפס את אותם פירות תלושים, זכה. והסברנו, הסבירו רב ושמואל, מדובר דווקא כאשר הפירות האלו היו מונחים ברשות הרבים, שכיוון שאפילו אדם רוצה להקנות דבר לחברו ואומר לו תעשה משיכה, אם הוא משך דרושת הרבים, לא קנה. אז לכן, זה גם היורשים, אם התבואה הייתה נמצאת שם רושת הרבים, אז הם לא קנו אותה. אבל אם זה היה בסמטה, רב ושמואל אומרים, הנה כן נמי, שבאמת היורשים זכו, ולא מועילה התפיסה שיבוא הבעל חוב ויתפוס. אז אם כן, רב ושמואל אמרו, אם צריך רושת הרבים, לא קנה. אין אפשרות לזכות. והוא הדין, צידי רשות הרבים, זה עכשיו כמו רשות הרבים. והרימו תוספות למה? כי רב ושמואל אמרו דווקא ברשות הרבים להפוקי סמטה. להפוקי סמטה. אם כן, צידי רשות הרבים, זה עכשיו עדיין כמו רשות הרבים, אין אפשרות לאישה לזכות כזה ימצא בצידי רשות הרבים. ואת הגמרא אדרבה, אחורה אפשר לומר שהיא מגורשת, זכתה בגט, מדרב נחמן, דאמר נחמן, אמר רבה ברבו. האומר לחברו, משוך פרה זו, תמשוך אותה עכשיו, אבל לא תהיה קנויה לך אלא רק לאחר 30 יום. מה הדין? קנה. ואפילו אם אז ב-30 יום היא עומדת באגם. מה אליו? היינו אגם, היינו תדר שאתה רבים. עונדה הגמרה, לא, אגם לחוד, שם באמת זה קונה. כמה שאגם, כל אחד ואחד יכול להתנחל שם ולשבת ולראות, לעשות מה שרוצה. מה שאין כי תדר שאתה רבים, זה לחוד, זה דומה יותר לרשות הרבים. ולכן שמה היא לא קנתה ולא מגורשת בגט הזה. איקה דאמרי, כל המהלך היה הפוך לגמרי. אמר לרב חסדה שהיא כן מגורשת. ומה הראיה עם רב נחמן? כמו שם לגבי רב נחמן, שאמר אם אשר למשוך פרה זו ולא תהיה קנויה עד לאחר 30 יום, קנה ואפילו אז עומד באגם. למה? כי סדר שאתה רבים, דינה כמו אגם דמי. והגמרא כך הקשתה, אדרבה לכאורה, אינה מגורשת כמו שאמרו רב שמואל, שאם התבואה הייתה מונחת ברשות הרבים, אז הרי אז התפיסה של הבעל חוב היא תפיסה, כי היורשים לא קנו, כל מה שאתה רשות היחיד, רשות הרבים זה לא קנה, מה אליו, היינו רשות הרבים, היינו תדר רשות הרבים, שבשניהם אם התבואה הייתה מונחת שמה לא קנה, תוכל הגמרא, לא, רשות הרבים לחוד, באמת שמה אין אדם אפשרות לזכות ולקנות, והסדר שאתה רבים זה לחוד, ולכן מגט שלה היא המונח שמה, זה כאילו אותו מקום קנוי לה, ולכן היא מגורשת. מה תניתין? המושיבת שתו חנוונית או שמינה אפוטרופיה. הרי זה משביעה כל זמן שיוצא. רבי אליעזר אומר, אפילו על פלחה ועל עיסתה. אדם שלקח את אשתו, שם לה איזה חנות, ואמר אשתי מוכרת בחנות. כל הכסף, כל הרווחים כמובן הם שלו. או שמינה אותה אפוטרופיה, כלומר אפוטרופסית. עשה אותה מנכלית, שהיא אחראית לא רק על החנות, כללית. היא סוחרת פועלים, היא מוכרת, קונה דברים. בכל העת שהוא ירצה, הוא אומר, שמע, אני רוצה להיות בטוח שאת לא לקחת איזה סכום, משהו, חשבת שמגיע לך עמלה, ולקחת לעצמך, רוצה שתשבעי. הרי הוא יכול להשביע אותה כל זמן שירצה. כמו, אגב, כל שיש אדם שותף, הוא מינה מנכל כיוצא בזה, אפילו על הספק, אין לו הוכחות. גם כן יכול להשביע אותו. אז גם אשתו אותו דבר. ביעזר אומר, לא רק זה הוא יכול להשביע אותה, אלא גם יכול להשביע אותה על פלחה ועל עיסתה. הרי הבעל מביא לאישה צמר, מהעבודות שהיא צריכה לעשות לה, לעל הבעל, לטוות בזה חוטי שתי, כמו שלמדנו למעלה, משקל 5 סלעים ביהודה. אז, או על עיסתה, מביא לה תבואה, והיא צריכה להפות לו. אז שהיא לא לקחה איזה חלק מתוך הצמר, גנבה את זה לעצמה, או מהלחם גנבה לעצמה, גם על זה הוא יכול להשביע אותה. גמרא, היא באה אליהו, רבי אליעזר על ידי גלגול כאמר, או לך תחילה כאמר. האם אשר בליעזר אמר שאדם יכול להשביע את אשתו, אפילו על עניינים של הבית בפנים, על הצמר, על האוכל, זה דווקא כאשר היא חנוונית, אז בלב אחי הוא משביע אותה על החנות, דרך אגב, גלגול שבועה, מצרף לאותה שבועה גם על פלחה ועל עיסתה. או, הוא יכול להשביע אותה אפילו כאשר היא לא חנוונית בכלל. למה פי כן? הוא יכול להשביע אותו על דברים של הבית, נראה לו שנעלם לו כסף, ושהוא חושש, אולי לקחה כסף, אולי לקחה דבר, יכול גם כן להשביע אותו לפי דעת רבי אליעזר. תגמרת השמע, כתוב ברית, אמרו לרבי אליעזר, אין אדם דר עם נחש בכפיפה. דהיינו, אדם לא יכול לגור עם נחש בתוך סל אחד. זה היום ונורא. היא תגיד לו, אם אתה כל כך מקפיד עליי, על העיסה שלי ועל כל הפלח שלי, אז אני לא יכול לגור איתך. היא אמרה בשלמה לך תחילה, שפיר. אלה אמרה דגלגול, מי נפקה לה מנה? דאמרה לה, כיוון דרדת בתראי כולה, אלה מצינה דאדור בהדך. מתג מרביש למה אם נאמר שרבי אליעזר סובר שאפשר להשביע אותה אפילו שהיא בכלל לא חנות, לא שבועה לחנות, אלא אך ורק שבועה על פלחה ועל עיסתה. אז מובן מה טענת חכמים, אלא אם תאמר שהוא יכול להשביע אותה גם פי רבי אליעזר רק כאשר הוא משביע אותה לחנות. דרך אגב, הוא אומר בלב אחד נשבעת, תופס ספר תורה ונשבעת, נשבעת על החנות, אז את נשבעת גם תוסיף עוד מילה, וגם בענייני הבית לא גנבתי לך שום דבר, מילה אחת. אז אם ככה, מה אכפת לאישה? הרי בלב אחרי את אומרת אני נשבעת, לא דווקא ספר תורה, כי זה בלינקד חפץ, כי זה שבעת רבנן. אבל בלב אחרי את נשבעת, את אומרת אני נשבעת, אז תוסיף עוד מילה, מה יש בזה? זה לא הגדרה של שבועה מיוחדת. הגמרא דוחה? לא. אפילו שזה משביע אותה על ידי גלגול שבועה, היא אומרת לו, זה סימן שאתה לא אוהב אותי, ואתה לא מאמין בי. על פלחי ועל עיסתי אתה מדקדק איתי? סימן שאין לך אמון, בי לא יכולה לגור יותר איתך. ולעולם באמת, השבועה נעשית דווקא על ידי גלגול שבועה גם לפי רבי אליעזר, אבל להשביע אותה רק על זה אי אפשר. תשמע, הרי שלא פטר את האישה מן הנדר ומן השבועה. מה הכוונה? כמו שנראה בהמשך, אדם יכול לעשות תנאי מראש עם האישה, אומרת לו אני מוכנה לעבוד לך בחנות כיוצא בזה, אבל בתנאי שאתה תפתור אותי, לא מחר תגיד לי תנדרי לי, תשבעי לי, לא, אני תאמין בי. מה הדין כשאדם לא עשה כזה דבר, לא פטר את האישה מן הנדר ומן השבועה, והושיבה חן ונית ושמינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה. אבל אם לא הושיב אותה חן ונית ולא מינה אפוטרופיה, הוא לא יכול להשביע אותה. רבי אליעזר אומר, אבל פי שלא הושיב אותה חן ונית לא מינה אפוטרופיה, הרי זה משביעה כל זמן שירצה. למה? מניין לך איכול? הוא אומר שהרי אין לך אישה שלא עשתה אפוטרופיה שעה אחת בחיי בעל העלמה, על פלחה ועל עיסתה, אז היא כן אפוטרופיה. היא כן אפוטרופסת עלמה על הפלחה, על הפלח שלה, על העיסה שלה. אמרו לו, אין אדם דר מנחש שריפה, שמע מינה, שרבי אליעזר התכוון לך תחילה, כלומר אפילו לא בגלגול שבועה, אלא שבועה שמתחילה ונגמרת, אך ורק בעניין הזה של הפלח שלה, של העיסה שלה, וידעת רבי אליעזר יכול אדם להשביע את אשתו. מה דדין? כתב לה נדר שבועה, אין לי עלייך, אין יכול להשביע, אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה. שבועה, מה כאן שבועה? אדם נשבע עצמו, אני נשבע שלא גנבתי. מה זה נדר? אדם אומר אני נודר שלא גנבתי, זה לא תופס. נדר זה על חפץ, אדם עושה חפץ מסוים. אז מה הכוונה? האדם דורשים ממנו כך, תגיד שאתה נודר, אוסר בהנאה את כל הפירות בעולם, אם אתה לקחת משהו משלי. זה נקרא נדר. הוא לא נודר שהוא לא אכל, זה לא מועיל, זה לא לשון נדרים. אלא אומר אני נודר שהוא אסור בכל הפירות בעולם, אם הוא גנב. אז מת אם הוא גנב, הוא נאסר בכולם. הוא יעבור, אם הוא יאכל איזה פריקות שהוא יעבור, איסור נדר. אז אדם שכתב לאשתו, נדר ושבועה, אין לי עליך, לא אדרוש ממך לא נדר ולא שבועה. הדין הוא שהוא לא יכול להשביע אותה, יש לו מחר טענות כלפיה, לא יכול להשביע אותה. אבל, אם היא מתה, הוא יכול להשביע את יורשיה, שלא ידוע להם שיש סכום כסף משלו שימצא אצלה. ואת הבאים ברשותה, אם היא מכרה את הכתובה שלה למישהו, זה נקרא ברשותה, כלומר מכוחה, אז בהרשאה שלה, הוא יכול כן להשביע אותה, אם עכשיו דורשים כתובה, תשבעו שלא ידוע לכם שלקחה מן איזה משהו. אדם שכתב לאשתו, נדר ושבועה אין לי עלייך ועל יורשייך ועל באים ברשותך, ממילא הוא לא יכול להשביע לא רק אותה, גם לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה. אבל אם הבעל מת, יורשיו יכולים להשביע אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה. מה הדין אדם שכתב לאשתו נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, לא לשבאים מכוחי. על מי אין לנו? לא עלייך ולא על יורשייך ולא על באים ברשותך. הדין הוא אם ככה שאין שום שבועה. אינו יכול להשביע לא הוא ולא יורשיו ולא באים ברשותו. את מי הם לא יכולים להשביע? לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה. הלכה מקבר בעלה לבית אביה. מה הדין? אותה אישה שהבטיחו לה שזהו, לא ישביעו אותה. היא, אחרי שקברה את בעלה, הלכה משם הישר לבית ההורים שלה. או שהיא הלכה מקבר בעלה אחרי שקברה את בעלה, חזרה לבית חמיה. כלומר, לבית בעלה. אבל לא נעשה את הפוטרופיה, הפסיקה, לא המשיכה להתעסק הלאה בעסקים האלה של בעלה. אין היורשים משביעים אותה, לא יכולים להשביע אותה, אולי בקבר, בכל ההוצאות הקבורה, לקחת איזה משהו לעצמך, לא. כיוון שאם לא כן, שום אישה לא תוכל להתעסק. היא כל דבר תביא עדים שאכן ככה היה, שבאמת אותה, הוצאתי, שילמתי לזה ככה, שילמתי לזה ככה, ואז יהיה ניבול למת. לכן, על כל עיני הקבר לא משביעים אותה. ועל מה שהיה לפני זה, קל וחומר שלא משביעים אותה, כי הבטיחו לה שלא ישביעו אותה. אין נרושים משביעים אותה. ואם נעשה את האפוטרופיה, ואם מעכשיו, אחרי שבא נפטר, היא תמשיך להיות אפוטרופסית על נכסים, הנרושים משביעים אותה על העתיד לבוא, והם משביעים אותה על מה שעבר. על מה שהיא לאחר מות בעלה תמשיך להתעסק בנכסים, אז אפשר להשביע אותה. על מה שהיה קודם לכן, אי אפשר להשביע אותה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.